كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بيها شالوم مش الدير التخن يتعب متهران مشعاء أخذت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بعسريم اللي فيها شعونها ولامي على قلك أتسار تشعاء عصار متريم بتدر خمشاء عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعاء شش بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها علمي على هقل تشع عصار متريم بتقدر 15440 كيلو هرتز.
أتم يخوليم لكلوت ات كول دافيد بامتساوت ها لبيان يوتل سات شلوش بي في لبيان هات بيرد. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebrew ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד. כאן קול דוד למאזינים שלום רב, הנה שבת שלום לכם. אנחנו מתחילים את השידור שלנו היום 10 ביולי 2021 כאשר נגיש לכם את תוכנית איראן בשבוע האחרון ואחר כך בדיוק בשעה 4:30 החדשות ואחרי החדשות מגיע תורו של הפרשנות של היום. מאחלים לכם האזנה עריבה ונעימה. מאזינים יקרים, איראן בשבוע האחרון. על אף מעבר השלטון באיראן, תהליך הבנייה והצמיחה הולך ונמשך, כאשר בכל שבוע נכנחים פרויקטים חדשים שמלמדים על מציאות טובה באיראן. הנשיא חסן רוחני ציין בשבוע האחרון כי בקרוב יחנכו בין 5-8 פרויקטים של מערכת מסילות הרכבת, ועם השלמת מערכת המסילות הרכבת בדרום מזרח איראן יחובר נמל צ'אבהר עם המערכת הכללית ובכך יחובר עם הים הכספי ורפובליקת טורקמניסטן. רוחני ציין במהלך חניכת יותר מ-60 פרויקטים באזורי המסחר והתעשייה החופשיים באמצעות ועידת וידאו כי ישנם 15 אזורי מסחר חופשיים בגבולות המדינה. עם זאת נשקלת האפשרות להגביר אותם לאור ההשפעה החיובית על הפעילות הכלכלית. יש לזה חשיבות מיוחדת עם השלמת מערכת מסילות הרכבת וחיבורה בעיר בסרה העיראקית, כאשר מערכת מסילות הברזל העיראקית מחוברת למערכת מסילות הרכבת בסוריה, ובכך יהיה ניתן לחבר בין המפרץ הפרסי והים התיכון, ומובן שזה יהיה בראש העדיפויות של הממשלה החדשה. תהליך ההישגים האיראנים מרשים בכל התחומים. למשל, השימוש בטכנולוגיה מפותחת שציינה אליה איראן בהודעה על התחלת העבודה בייצור מתכת אורניום המאושר ברמה של 20% לצורכי ייצור תרופות רדיואקטיביות. הצעד שיזמה איראן מתקלם בייצור אורניום מתכתי סיליציד לשימוש בחור הגרעיני בטהרן, מה שהופך אותה לאחת המדינות הבודדות בעולם בייצור זה. במקביל לכך, איראן מקפידה לקדם את השלום והיציבות באזור. כאן ניתן לציין למאמציה לסיום המלחמה וקידום פתרון שיכשיר את הקרקע לצמיחה באפגניסטן. איראן ערכה בשבוע האחרון גורמים אפגנים כדי לדון על סיום המלחמה וייצור את ההזדמנות לצמיחה, כדי להקל על העם האפגני. בתום השיחות שהתנהלו במשרד החוץ האיראני הודה שר החוץ זריף לצדדים האפגנים על השתתפותם בשיחות במטרה לקדם את השלום והביטחון לעם האפגני, והדגיש כי השלום מחייב תעוזה יותר מימי המלחמה, מפני צריך להקריב למען השלום ולוותר על מקצת מהדרישות אחד לגבי השני. כי בסופו של יום האפגנים הם אחים או מחויבים לפעול לקידום השלום והיציבות. בעקבות זאת, משרד החוץ של אפגניסטן קיבל בברכה את תוצאות השיחות שהתקיימו בטהרן בין גורמים בממשלה לבין נציגי תנועת טליבן, ובהודעה שפרסם נאמר כי ממשלת קאבול מקבלת בברכה כל צעד שיביא לסיום המלחמה ולהטיב עם העם האפגני. משרד החוץ של אפגניסטן הביעה הערכה רבה לאיראן על מאמציה לתמוך בתהליך השלום במדינה, והביעה תקווה שיוזמות כאלה יביאו להשכנת השלום הממושך באפגניסטן. עד כה התוכנית שלנו, איראן בשבוע האחרון. ארבע ושלושים, כאן קול דוד. החדשות ועיקרן תחילה. הנשיא חסן רוחני אמר כי יכולים לחסן 500 אלף איש ביום. הנשיא הנבחר סייד אברהים ראיסי הבטיח לציבור בקום להיפגש איתם בעתיד. מסתמן ששר החוץ היפני יבקר באיראן בקרוב. שר ההגנה לשעבר חוסיין דחקן אמר כי ישראל היא אחראית על גורלו של הדיפלומט האיראני החטוף מוטה וסליאן. מוסקבה אמרה כי לא מן הנמנע שארצות הברית תעזוב גם את סוריה כמו שעזבה את אפגניסטן. ונחשף כי מנהל סוכנות החלל לשעבר בישראל נהרג בדובאי ולא בישראל. אבו מאזן עושה ביקור של שלושה ימים בטורקיה. ושר החוץ של אומן אמר כי לא נהיה הבאים לנרמל יחסים עם ישראל. הנה החדשות במלואן. הנשיא חסן רוחני התייחס להתחלת החיסון המסיבי במדינה והדגיש בנאומו בוועדה להתמודדות עם הקורונה שאפשר לחסן 500 אלף איש בכל יום. הנשיא רוחני התייחס להתפשטות הגרסה ההודית של מגפת הקורונה במדינה והדגיש על צורך להקפיד על שמירת ההוראות הבריאותיות ושימור מרחק חברתי עוד יותר מעבר. הנשיא התייחס למצב בלתי נסבל בבתי הספר והאוניברסיטאות בימי חופשי הקורונה והדגיש כי יש להיות מוכן לפתוח מחדש את בתי הספר והאוניברסיטאות, משום שלימוד מרחוק לא יכול להחליף את הלימוד במרחב חי. הנשיא הנבחר סייד אברהים ראיסי שביקר בעיר קום ונפגש עם סמכויות הדת שם, אמר במסיבת עיתונאים כי עם הסרת המכשולים הקשורים לקורונה יפגש עם הציבור בעיר קום בנסיעה הבאה שלו בעיר. הנשיא הנבחר ראיסי נפגש בעיר קום עם האייטולות מקארם שירזי, נורי חמדני, סאפי גולפאי קני, שוביירי זנג'אני, סובחני ואלוי גורגני. העיתון יפן טיימס כתב ששר החוץ היפני טושימיצו מוטגי יבקר בקרוב באיראן. העיתון ציטט מקורות דיפלומטיים שהמטרה של הביקור היא לייצר קשרים עם הממשלה החדשה בראשות הנשיא החדש סייד אברהים ראיסי. לפי הדיווח, מוטגי יגיע לטהרן באמצע אוגוסט ויפגש גם עם עמיתו האיראני. הוא ידון על נושאים הדדיים וגם על הנושאים הגרעיניים של איראן. עוד נכתב שהביקור הוא חלק ממסע של מוטגי לאזור שימחש 10 ימים ויכלול מצרים וטורקיה. ביקור ראשון של בכיר יפני לאיראן אחרי ביקור ראש הממשלה לשעבר שינזו אבה היה ביקורו של שר החוץ לשעבר טארו קונו ביוני 2019. לפי המקורות, מוטגי יבקר גם בישראל ובשטחים הפלסטינים כדי לכונן קשרים עם הממשלה החדשה בראשות נפתלי בנט ולבחון את האפשרות להגיש סיוע הומניטרי לשיקום עזה אחרי הפצצתה על ידי ישראל בחודש מאי. עוד נאמר כי שר החוץ היפני יבקר גם בירדן, עיראק וקטר. שר ההגנה לשעבר אלוף חוסיין דהגן אמר באירוע לזכרו של הדיפלומט האיראני החטוף בלבנון אחמד מוטבסליאן כי האחריות של החטיפה מוטלת על ישראל. הוא הצהיר כי על הציונים לקבל את האחריות של חאג' אחמד מוטבסליאן. הוא הודיע כי שמו של מוטבסליאן ינתן על כביש בטהרן. במסגרת התוכנית שמו של כביש פתח יוחלף לחאג' אחמד מוטבסליאן. מוטבסליאן הוא אחד מארבע דיפלומטים שנחטפו בלבנון ב-82 על ידי מיליציות לבנוניות הקשורות לישראל והועברו לישראל. השליח המיוחד של הנשיא הרוסי בסוריה התייחס לנסיגת הכוחות האמריקנים מאפגניסטן ואמר כי האמריקנים יעזבו גם את סוריה. הוא הזהיר את הקבוצות הקורדיות בסוריה לא להיות שמחים על התמיכה האמריקנית בהם והמליץ להם לדבר עם הממשל המרכזי בדמשק. השליח אלכסנדר לברנטייף הצהיר כי על הקורדים לדעת שלא מן הנמנע שארצות הברית תחליט להוציא את הכוחות שלה מסוריה באופן מפתיע ובלי לתאם איתם כמו שעשתה באפגניסטן. השליח המיוחד של הנשיא פוטין אמר עוד כי בכירים עיראקים אמרו לרוסיה שבגדד נחושה ליישם את החלטת הפרלמנט להוציא את הכוחות הזרים מהמדינה, ואם האמריקנים יעזבו את עיראק, אז קשה יהיה להם להישאר בסוריה, וזאת בגלל חוסר הלוגיסטיקה. מסמכים חדשים חשפו כי הסיבה למותו של מנהל סוכנות החלל לשעבר של ישראל אבי הר אבן היה דקירה של צעיר מצרי בן 28 מול המלון אוריינטל ג'מירה בדובאי ולא בישראל. המסמכים מוכיחים שהר אבן בן 84 נהרג בעקבות 14 דקירה בתאריך 23 במאי 2020. הוא טס בטיסה מספר 973 אל וי של חברת אל על בנמל תעופה של דובאי, ולן במלון מנדרין אוריינטל ג'מירה. הר אבן הועבר לבית החולים רשיד בדובאי, אך נקבע מותו לאחר דימום רב. אחרי מותו הועבר גופתו של הר אבן לישראל בתאריך 24 בחודש מאי, בטיסה של אל על, והובא לקברו ב-29 של מאי באקו. מעניין כי במודעה להלווייתו של הר אבן הצהירה המשפחה שהוא נהרג בדובאי, אך נאסר על עיתונאים לפרסם את הידיעה עד ששמונה ימים אחרי זה, אתר ג'יי פוסט נאלץ לדווח שהוא נהרג בעכו. משטרת דובאי הודיעה כי הגורם להריגתו של הר אבן הוא צעיר מצרי בן 28 שנעצר והוסגר למנגנון המודיעין של האמירויות. בתקשורת הישראלית כתבו אז שהר אבן נהרג במהלך המהומות של עכו, בה נשלח בקבוק תבערה לתוך מלון שבו שהה, והוא נפצע ונקבע מותו בבית חולים. הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס יגיע היום לביקור בטורקיה ויפגש עם הנשיא רג'אב טייב ארדוגן. כך דיווחה סוכנות הידיעות הטורקית אנדולו. נמסר כי הביקור יימשך שלושה ימים, וכי אבו מאזן וארדואן ידונו בין היתר ביחסים עם ישראל ובמצב ההומניטרי ברשות הפלסטינית. שר החוץ של אומן, בדר בוסעידי, אמר היום שבת כי אומן לא תהיה המדינה השלישית במפרץ הפרסי שתנרמל יחסים עם ישראל. זאת ברקע נרמול היחסים של ישראל עם איחוד האמירויות הערביות ובחרין במסגרת הסכמי אברהם. אנחנו מאמינים בפתרון שתי המדינות וביוזמת השלום הערבית, אמר בוסעידי ברעיון לעיתון א-שרק אל-אווסט. בקואליציה של ישראל מבינים שלא ניתן להתנהל כך לאורך זמן וחותרים להבנות רחבות יותר עם הרשימה המשותפת הערבית. כך מדווחים כלי תקשורת בישראל. לא מדובר על הצטרפות לקואליציה או על רשת ביטחון קבועה, אלא על נושאים מסוימים שבהם המשותפת תוכל לתת כתף. בתוך כך, גנץ נועד השבוע עם חבר כנסת אחמד טיבי בלשכתו. בסביבתו של גנץ אומרים כי השניים דנו על נושא מסוים ולא בעסקה כוללת, וכי אין הסכמות בשלב זה. היעד הוא להביא לשקט תעשייתי שיסייע לקואליציה להתנהל בנחת. ראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט שוחח לראשונה עם ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי השניים שוחחו על הקשרים ושיתופי הפעולה בין ישראל לבריטניה במגוון תחומים, לרבות הנושאים הביטחוניים. ג'ונסון הזמין את בנט לביקור בבריטניה. ראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט וקבינט הקורונה השיקו השבוע מדיניות חדשה תחת הכותרת בלימה רכה, שקובעת יש ללמוד לחיות לצד הקורונה לאורך זמן, ללא סגרים והגבלות משמעותיות. במוקד התוכנית שנחשפה אתמול שישי עומדים דיכוי ההדבקות מבלי לפגוע בכלכלה, חיסון שלישי דיפרנציאלי כשהאוכלוסייה המבוגרת קודם ותו ירוק לייט באירועים בחלל סגור. עד כאן החדשות, מאזינים יקרים, עד החדשות ביום אחרי. מאזינים יקרים, שלום חדש לכם, והנה הפרשנות של היום. הכנס הבין-אפגני בהשתתפות קבוצות שונות של אפגניסטן ונציגי ממשלת אפגניסטן וגם דמויות בולטות והמשלחת הפוליטית של טליבן התקיים בטהרן באירוח הרפובליקה האסלאמית בימי רביעי וחמישי של השבוע שעבר. והסתיים בהודעה בעל שישה סעיפים את העבודה שלו. יש כמה הערות על הכנס והאופק שבהתפתחויות של אפגניסטן. ראשון, הוא הכנס הבעת תודה של הקבוצות האפגניות מהקמת הכנס ועבודה להשכנת שלום באפגניסטן. חלק גדול מהמומחים מאמינים שאיראן היא אחת מהמדינות המשפיעות על האזור שיכולה להשתמש מההשפעה שלה בעיצוב ההתפתחויות של אפגניסטן. קיום הכנס בטהרן הוא הוכחה הן לחשיבות ההתפתחויות באפגניסטן לאיראן והן להתעניינות איראן לחיזוק היציבות והביטחון באזור. הנקודה השנייה היא כל הקבוצות האפגניות בכנס הדגישו שהפתרון הוא לא מלחמה, אלא שיתוף פעולה כדי להגיע לפתרון פוליטי ולא אלים. הקבוצות הדגישו באחד משישה הסעיפים שיש לקיים כנסים נוספים כדי להגיע למחנה משותף בנושאים שצריכים להתייעצות נוספות, כמו מעבר ממלחמה לשלום בר קיימה, ויכוח על אופו של הממשל האסלאמי שכולם חפצים בו. זאת ועוד, הסכם הדוחה לא הצליחה להרגיע את המדינה, ובנוסף לזה, יציאתם של הכוחות הזרים במדינה הוסיפה למתח והתאמתויות במדינה. וזה מצריך עבודה גדולה ומורחבת כדי לייצר התקדמות במצב. לפי התגברות האימותים באפגניסטן, חלק גדול של מומחים אמינים שיציאתם של הכוחות הזרים בראשות ארצות הברית ואנגליה הייתה לא אחראית. למרות שהנשיא ביידן הודיע שעם סיום המשימה של כוחותיו באפגניסטן, ארצות הברית הגיעה ליעדים שקבעה לעצמה. לפי ביידן, המטרות של ארצות הברית בפלישה לאפגניסטן והנוכחות בת 20 שנה בה היו התמודדות עם טרוריסטים שתקפו בארצות הברית ב-11 בספטמבר 2002 והענשת אוסמה בן לדן ומניעת אפגניסטן מלהפוך לבסיס לתקוף בארצות הברית. זאת ועוד, בכירים אפגנים כמו הנשיא לשעבר חמיד קרזאי אמר כי המצב הנוכחי של אפגניסטן הוא תוצאה של כישלון ארצות הברית. נסיגת כוחות ארצות הברית מאפגניסטן מבחינת מומחים היא נסיגה עם כישלון. שר החוץ הרוסי סרגי לברוב אמר כי יציאת הכוחות האמריקנים מאפגניסטן משמעותה היא ארצות הברית הודתה בכישלון שלה באפגניסטן. המצב באפגניסטן רגיש יותר, ואם העליתה בה לא ישימו לב לכך ולא יפעלו במסירות, יש אפשרות שהמדינה תתגלגל לחיקה של מלחמה אזרחית נוספת קשה יותר מבעבר. על הקבוצות האפגניות רק לסמוך על עצמן ולא להישען על כוחות זרים. נכון שאיראן ערכה את הכנס הפוליטי החשוב הזה, אך אין לה על עניין להתערב בגורלה של אפגניסטן, ותמיד מדגישה שגורלה של אפגניסטן צריך להיקבע רק אפגנים. מובן מאליו שגם קבוצת טליבן חלק מהם. מה שחשוב לאיראן ויעשה הכל, ואיראן תעשה הכל ביכולתה לחזק אותו, הוא ביטחון ושלום במדינה השכנה הזו. לכן מוכנה איראן להאריח עוד כנסים. מאזינים יקרים, עד כאן השידור שלנו והתוכניות שלנו. נפגש ונתראה בתוכנית הבאה במחר, אינשאללה. תודה רבה מכל דוד.